כשהתקשר אליי, אחד מהדברים שהוא הדגיש בפניי זה שהוא חש שהדמות של הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, היא משמעותית לא רק לתלמידים שלומדים אצלו בארץ, אני רואה פה כמה כאלה. אנחנו, כתלמידים שלו שפגשו אותו בישיבה, יכולים לשבת יחד ולשתף אחד את השני בשמים העזים שהוא הותיר עלינו בישיבה, באישיות הקומדת שלו, בשיעורים שלו, בשיחות המיוחדות שלו, בתפילות שלו, נוראים, בטישים, בשיחות. אבל הוא הדגיש שיש גם עניין דעתו לכל גדול הציבור הדתי הלאומי בכללו, לדמות של הרב עמיטל, והוא ביקש שכיני לבוא קצת ולשתף אתכם בזה. אני נרגש מהפנייה ורואה בזה מרחוק גדול כלפי הרב עמיטל, כי אני מזדהה עם כל מילה שרב ישראל אמר, למרות ש... בגלל הכניסה של הרב עמיטל לפעילות פוליטית, אני יודע שהוא די בודד את עצמו, אני מתייחס לזה גם בהמשך, והרבה מאוד בציבור אני חושב לא מספיק מודעים לגודל הדמות שלו ולחוב שחווים לו. ואולי היום, עם הסתלקותו, זה קצת מקום לעשות סדר לא רק ביחס כלפיו, אלא בכלל בשאלות, בדברים שהוא ייצג, בדברים שהוא חשובים לו, לכן אני מאוד מודה על ההזמנה. באופן אישי, אני לא יודע אתם להחשיב את הגיל שלי, אבל אני אומר לכם שאני מכיר את הרב עמיטל 40 שנה. פגשתי אותו לראשונה בקיץ תשנ"ד, תמוז תשנ"ד, כשהמשפחה שלי הייתה בארץ לביקור לקראת עלייה. האמת היא שלאור מה שחווינו באותו קיץ, אני לא מבין למה עלינו, כי לא קיבלו אותנו כל כך יפה, לא בקייטנות ולא... אבל באנו. והרב עמיטל אז היה בגיל שאני הייתי היום, אולי שנה צעיר יותר, הזקן שלו היה שחור כפחם אז, לא כמוני, אני כנראה מראה את התלאות של הגיל בגיל יותר צעיר ממנו, ובאופן אישי הדמות שלו כבר 40 שנה הייתי, ושבתות שלא היינו כל כך יחד איתו, כי אנשי הישיבה בארץ ציון היו עושים שבת שבת, אז לא היינו אף פעם בשבתות שלו, אבל אני אומר בניגוד לתלמידים בארץ ציון, שפגשו אותו כשהוא בני 18, אני מחזור י"ד בארץ ציון, אני באמת הצטרפתי עם מחזור ד' וילד, פורים, אני מתשנ"ב הייתי פה בפורים, שהוא היה על השולחן מבוסם ומלהיב כתמיד. אני חושב שהשאלה הביקורתית הראשונה ששאלתי בחיים שלי היה באותו פורים, שהוא תיאר את מוישה רבנו לומד קצות בשמיים, כילד שאלתי, קצות עוד לא נכתב, איך הוא תיאר אותו. זה בימים נוראים שמגיל 7 התפילות שאני מכיר זה התפילות של הרב עמיטל. וגם היום כשאני בא לתפילה בעצמי, הוא מעדיין לי כל הזמן באוזניים, למרות שסגנון התפילה שלו הוא היה יותר נוסח, כמעט לא שיתף את הקהל בשירה, מה שהיום יותר נדרש. אני חושב שחלק מהסוד של התפילה גם היה שבארץ ציון יש 1,500 בעלי תפילה. כולם אומרים כמוהו, אבל הדמות מאוד נפתעה אותי, אחרי זה הייתי תלמיד בישיבה. אני אומר בכנות שבשנים האחרונות הקשר די ניתק, כל מיני סיבות, לא חושב שצריך כרגע לפרט אותם. באיזשהו מקום אני בעצמי הופתעתי מעוצמת האבל שאני חש עליו, ממש מאז שאני אמת כבר מיום רביעי האחרון ידעתי שהוא מתבוסס, אבל מהרגע ששמעתי שהוא נפטר, ממש עד יום שני לא הצלחתי לחשוב על שום דבר אחר חוץ מאשר לדמות שלו. אני חושב שהסיבה היא מאוד פשוטה, כי כשאדם בן 85 נפטר לא חושבים על השנה האחרונה ולא חושבים רק על התקופה האחרונה, אלא יש הצפה של כל מה שהיה, המפגש עם הדמות הזאת וכל החוויות שנחוו. הרב עמיטל היה דמות שחי את כל מה שעבר לציונות הדתית בארץ מאז סוף מלחמת העולם השנייה. הוא עלה ארצה בכסלו תשנ"ה והיה כמעט בכל הצמתים, לטוב ולרע. באיזשהו מקום התיאור של הדמות, אני חושב שצריכה להתייחס לא רק אמור לאותו תאר שהיה בישיבה, שזה היה עולמו, הוא היה ראש ישיבה מובהק, אלא דרכו להתבונן בתקופה כולה, והוא היה דמות מאוד מרכזית שם. ובזה בעיקר אני רוצה להתרכז. חלק זה דברים שראיתי כילד, אולי לא הבנתי אז, אולי אני עושה פרשניות מאוחרות. חלק מהדברים ראיתי בעצמי כמבוגר, וחלק ממה שקראתי. עכשיו, הסיפור של החיים שלו כבר יצא לאור בספר בחייו. מי שרוצה לקרוא, יכול לקרוא את הספר של שיבי רייכנר, לא צריך לשמוע ממני את הדברים, בעיקר אני רוצה לעסוק יותר בניסיון להבין את הדמות, לא לתאר אותו. וגם יש כמה דברים בספר שם שדעתי אפשר לפרש קצת אחרת את מה שאני לפחות ראיתי וחוויתי. הקב"ה שותל כל אדם בדור או בתקופה. שותל צדיקים בכל דור ודור. ויש דורות שפועלים על מהם מנוחות, הם ברצף, הם בהמשכיות מהדורות הקודמים. ויש לעתים דורות שהם בפאסט פורד, שהם חילופי עתים, חילופי זמנים, שהשינויים שמתרחשים בדור הם כאלו, שהקצב הכמעט הייתי אומר המטורף, הוא מאוד מקשה על הבנת המוראות, על יצירת יחס נכון כלפיהם, כי במיוחד כיהודים מסורתיים אנחנו לרוב מפתירים כדי אשתקד. ואם יש איזושהי דמות בתנך, בתורה, אני אומר, שהוא דמות כזאת, שהיה צריך להבין שתקופה התחלפה, שצריך לנהוג אחרת. ודרך הצוות הדמות שלו, התורה בעצם נותן לנו מודל, שמה ראוי שיהיה דמותו של אדם שחי בזמן שכזה, שהזמנים משתנים, שהוא צריך להוציא את הראש החוצה ולשים לב ולהסביר לעצמו ולאנשים שסביבו וגם לשאול מה לעשות. אני חושב שזה אולי מתנקד בפער בין דמותו של משה לבין דמותו של יהושע. אני לא אכנס פה לכל פרשיית מי מריבה ועל מה ולמה משה ואהרון לא נכנסים לארץ. אני רק אומר שלי מכל ההסברים שקראתי, הכי קוסם הסבר שפיתח אותו מאוד אחיך הרב חנן בספר שלו בימים פרשיות השבוע, שזה לא על רקע איזשהו חטא שאדם רגיל לא היה חוטא בו, היה נהנה כל כך בחומרה, למרות שזה הקו שהלכו בו רבים מהראשונים, אלא זה נובע יותר מכשל מנהיגותי שאיננו פונקציה של חומרת המעשה של משה רבנו, כמו בחינת התאמתו לתקופה שהוא נמצא בה. והרקע לכל הבנת הסיפור הוא המודעות לכך שמפרשת קורח לחוקת בפרשייה אחת שפרה אדומה מתחלף דור. פרשיות של תחילת ספר במדבר עד קורח הן מתרחשות בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ומפרשת קורח ואילך זה בשנה 40. משה כשהוא מנסה להכות בסלע הוא חס באותו דפוס הנהגה שהיה לו בספר שמות במצב דומה. ואני חושב שמודל שאולי ימחיש את מה שאני אומר הוא אם נתבונן לרגע בשאול מול דוד. ונשאל, מי חטא חטא חמור יותר? מי יותר חוטא? זה ברור שדוד חוטא חטאים חמורים יותר, ובכל זאת דוד המלך ממשיך להניג איתם ישראל, אולי בגלל שהוא יודע לחטוא, כי הוא יודע גם לעשות תשובה, הוא יודע לקום, הוא יודע להיות קשוב לשעה, ולמה נדרש ממנו בכל רגע ורגע, ושאול בודק סקרי דעת קהל, הוא לא מבין מה רוצים ממנו, גם כשמעירים לו שהוא חטא, וזה חוזר על שאול פעמיים, גם כשהוא לקראת המלחמה עם פלישתים, הוא מקריב את הקורבן ולא מחכה לשמואל, והוא לא מבין מה שמואל רוצה, אחרי זה גם עם המלאק. מנהיג, ודאי אם הוא, הקדוש ברוך הוא שותל אותו בזמן שתקופות מתחלפות, הוא חייב להיות עם הכושר, עם החוש, שידע להקשיב למה שקורה, להבין אותו, וזה לא דבר שיכול ללמוד ישירות מרבותיו, כי הם לא היו בשינוי ובמעבר. כשאני מסתכל בדמותו של יהושע, כפי שמתואר בפרשת פנחס, פרשה האחרונה שהרב איתי שמע, יש לנו תיאור שדומני שניצוץ משורש נשמתו של יהושע היה ברון. מצד אחד מתואר שמה לתתה מאודך עליו וחזר על אתר בספרי והדברים מובאים על ידי רשי ותארים שמה שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה אדם שכולו קבלה מהדורות הקודמים, כביכול לית למי גילי כלום. כל התורה שלו, את כל עולם הרעיונות שלו, את כל הערכים שלו, הוא כמו מראה, הוא כמו לבנה, שסופגת את הכל מהחמה, ממשה רבנו. הוא מקור הכל. מצד שני הוא מתואר כאיש אשר רוח בו. והאיש אשר רוח בו, יש שני פירושים מרכזיים שהם בפרשנים. התרגומים בחרו לתרגם רוח נבואה בו, אונקלוס מתרגם. אני אומר את זה בצורה הבאה, הוא אמנם מקבל הכל מרבותיו, הוא כמו לבנה, אבל הוא גם מתקשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל דברים ישירות, את הכוח להיות נביא הוא קיבל מרבותיו, אבל את התכנים הוא לא יכול לשמוע ממשה רבינו, כי הוא הולך להיכנס לארץ. והביאור שרש"י עצמו בוחר בו, הוא רוצה להדגיש את האיש אשר רוח בו כנגד הפנייה של משה אלוקי הרוחות, שהיכולת להסתגל לרוחות השונות, לבני אדם השונים, היכולת לדעת שכל איש ואיש מישראל הוא שונה. אני חושב שהתיאורים האלה מאוד מאוד תואמים את המצומת שיהושע עמד בה, משום שמצד אחד יהושע היה חלק מדור המדבר. הרחתי כמה פעמים, למה משה רבנו לא מבין שיהושע המנהיג? הוא כאילו מבקש, איש, יפקור על השם אלוקי הרוחות, כאילו, הוא לא מכיר את המועמדים? אז רש"י שם על התאו אומר דברים מפחידים, שאולי עדיף לא לחזור עליהם, שהוא קיווה שזה הבן שלו. מה, היה לו מועמד? הוא בכוונה לא דיבר על המועמדים הראויים, כי היו לו קניות נסתרות, שזה קניות טבעיות ופשוטות שקיימות בלב כל אבא. אבל חשבתי לה, אולי משה אמר, הוא כמוני, הוא מדור, הרי יהושע הוא אחד מהמרגלים. נכון שהוא לא חטא, אבל אולי הוא אמר, אולי צריך מישהו צעיר, מישהו קריזמטי, כמו שהיום מחפשים. ומצד אחד יהושע הוא מדור המדבר, הוא עובר את כל המדבר, מצד שני, אולי דווקא זה מכשיר אותו. להבין שכשנכנסים לארץ ישראל צריך הנהגה אחרת, צריך לפעול אחרת. אני חושב שאחד מהביטים המובהקים, אותם דברים יפים שרש"י, במדבר הפערים בין בני אדם היו קטנים יחסית. נכון שהיו מבית שבטים מסביב למחנה, מסביב למשכן, אבל כולם אכלו, אומר לגולגולת, לא היו ביניהם פערים כלכליים, חברתיים. מה הם עשו כל היום אני לא יודע, אבל הם לא היו כנראה מגוונים מדי, והם למדו באיזה כל יום. אבל כשנכנסים לארץ ישראל, תקראו בספר דברים, תוכלו לשמוע, כשנכנסים לארץ, אז ההבדלים בין האנשים הם הולכים ומזדקרים, אז הפער האמיתי בין השבטים הוא מתחיל לבוא לידי ביטוי. כשאנשים מוצאים את לחמה מן הארץ, יש עשירים, יש עניים, ספר דברים כולו מדבר על כך, על העושר והעוני והדאגה לחלש, ויש אקלים שונה, יש מרחק מהמקדש, כולם פועלים באופן שונה. והתיאור התכונה הזאת שרש"י מתאר היא תכונה שמלמדת על הכוח שצריך אדם שעובר חילוף תקופה להכיל בתוכו את היכולת להגיב כאמור לזמנים החדשים. והשילוב הזה שאיש אשר רוח בו, שהוא גם יודע לקבל הוד מהדורות הקודמים שסומכים את ידיו עליו, זה שילוב נדיר שלא לא כל החכם זוכה לכך. אני אומר, הרבה יותר קל להיות עם הוד העבר, לעשות כמו הסבא, לעשות כמו אתמול, להיות קצת חששה. אני במשפחה של ליטאים, זה בכלל החששות אצלם זה בשורש הנשמה, כאילו מה, אני אבין שמשהו השתנה? אבל זה מה שנדרש. ובמובן הזה הרב עמיטל היה הדמות של יהושע, קיפל מעבר ממדבר לארץ ישראל. הרב עמיטל קיפל בדמותו אני אומר כמה מעברי דורות. הוא היה מרבה לדבר על זה בשנים המאוחרות יותר, משנות ה-80 אני חושב, הוא היה מרבה לדבר שראיתי עולם בנוי, חרב ובנוי. הוא גם כיהושע ינק המון מהתורה של רבותיו בהונגריה. הוא היה מזכיר תדיר את מורו ורבו הרב חיים יהודה הלוי, שהיה תלמיד חכם הונגרי שלמד בישיבות ליטא, שחזר להונגריה על מנת ללמד שם בישיבות למדנות ליטאית. אני רוצה מאוד להיזהר שזה שמה כהתנסות, אבל אצל הליטווה קייס הכוונה ללמד את ההונגרים איך ללמוד, שילמדו טוב. וכבר בהונגריה הרב עמיטל למד אצלו, מאוד נקשר בו. הוא עלה למוקד, הרב חיים יהודה הלוי נרצח באושוויץ עם המשפחה שלו, וגם היסודות שהרב עמיטל ינק בהונגריה, לעתים היה מדבר עליהם, היו יסודות של רוח גדולה. הוא נחשף כבר בהונגריה לתורת הרב קוק, נדבר על זה בהמשך. מה שליווה אותו במחנה העבודה היה את החוברת של הרב נריה, אולי אתם מכירים, משנת הרב, שהוא שם אותה בתיק שלו, וזה מה שהוא אומר שהחזיק אותו. היה לו גם חזון של גאולה, של ציפייה לישועה מאוד מאוד עמוקה. הוא היה מאוד מאוד מקושר גם כשהוא עלה ארצה, והוא בחר כפליט שואה ללמוד תורה. הוא למד בישיבת חברון בירושלים. הוא עזב אותה, נדבר בהמשך, על רקע זה שהוא היה להם קשה להקל שיש תלמיד חכם צעיר שמקושר למוראות התקופה. אני אומר, אבל הנתינת ההוד הזאת גם קשורה, הוא בארץ אחרי שהוא התחתן עם בנית גדם אמיטל תיבדל לחיים, שהיא נכדתו של ביסו זלמן מרצר, הוא היה בא ויוצא בביתו של ביסו זלמן שסמיך אותו לרבנות. כל מי שלמד בישיבה יודע כמה מבחינה תורתו הוא היה שקוע בלמדנות קלאסית, בידע עצום ומקיף בש"ס ופוסקים, ראשונים, אחרונים, בספרות השו"ת, מי שהיה בביתו וראה את הספרייה הענקית, הוא למד כל ספר בספרייה, זה לא היה טפט. תמיד כשהיית נכנס לבית, לבקר אותו, הוא בדרך כלל למד בשכיבה, בחצי שכיבה כזאת, ולומד. וזה היה יסוד נשמתו, זה היה לימוד התורה וקישור כאמור לדורות הקודמים. במובן הזה, זה גם הרקע קצת לפרידה שלי ממנו שהזכרתי קודם, ההבנה שההגעה לארץ ותורת ארץ ישראל כוללת גם מתבוננות מחודשת בתורה, הוא לא היה שותף לזה בלמדנות. מרבים לדבר בהספדים באינטרנט, יכולים לקרוא כמה הוא היה פתוח בישיבה על הרבה דעות וזה וזה. זה נכון לגבי הרב מידן שיכול לתת שיחה הפוכה ממנו בשאלות עודות על הפרק, זה לא נכון באיך ללמוד תורה. הוא לגמרי היה מקושר ללמדנות קלאסית, התעקש שככה זה אצלו בישיבה. מצד שני, הוא היה איש עם רוח ענקית שהיה מאוד 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 קשוב למוראות הזמן, לתקופה שהוא חי בה. הוא קרא אותה במשקפיים אמוניות, הוא הייתי אומר ביאר אותה במונחים תנכיים, וניסה לתת לה משמעות, וגם ניסה את החזון הזה ליישם בפועל. אולי אני אקרא לכם כמה קטעים מהמעלות ממעמקים, שזה אוסף שיחות שלו מתקופת מלחמת יום הכיפורים. יש פה שני קטעים. קודם כל, יש פה קטע אחד שכל מה שאמרתי פה, פשוט נשמע את זה מפיו. שם הוא מתאר המודעות שלו לזה שהוא חי בתקופה שהיא זמנים של חילופים. הוא כותב כאן, אני אקריא את זה, צריך לסמן לפני כן, בסדר, אבל יחד אני אמצא את זה. כן, הנה, אני מקריא. בסדר, אני מקריא לך, עמוד 37, מי שרוצה אחרי זה, שבמצוא את זה בעצמו. הוא אומר כך, האינטנסיביות, הוא מדבר על ארבע עובדות, זה שיחה לפני לוחמים בחזית, בחשבן, תשל"ד. הוא מדבר על ארבע עובדות מיוחדות לדעתו בקיום היהודי בעת הזאת. והוא כותב כך, עובדה הרביעית, האינטנסיביות הגדולה שבהיסטוריה היהודית בתקופה של 30 השנים האחרונות. ראשיתה, היהודים מובלים לתאי גזים כצון לטבח, ומיד בסמוך לאחרי העם כל אבי יקום. מלחמת השחרור, ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. ואז הוא כותב כך, זה אולי אופייני, הפסימיזם. אם הוא חרב חליל העולם בשואה גרעינית, והיסטוריוני העתיד היו מנסים לשחזר את קורותינו בתקופתנו, הם היו מגלים שרידים ארכיאולוגיים המעידים מצד אחד על השואה באירופה, ומצד שני מדינת ישראל מלחמותיה מעמדה בעולם. ואין ספק, היו מגיעים למסקנה ששני אירועים אלה אירעו בתקופות שונות, שמרחק של מאות שנים מבדיל ביניהם. זו התודעה שהוא חי בה. ולמעשה כל זה הראה לנו בדורנו בתקופה של 30 שנה. והוא היה שם בתקופה, והבין את זה. וכשהוא עולה לארץ, כאמור מצויד כבר בהזדהות עמוקה עם תורת הרב קוק, שנחשף אליה דרך הרב נריה, באותה חוברת צנועה משנת הרב, ברור לו מצד אחד שהוא יושב וקובע תורלו בעולם התורה, ומהצד השני היה ברור לו שמה שקורה מסביב זה אירועים קוסמיים גדולים שמחייבים התייחסות, שלא ניתן להתעלם מהם, שצריך להיות שותף להם ולפרש אותם ולהבין אותם. והוא עוזב את ישיבת חברון על רקע הקשר שלו עם הרב חרל"פ, שלא מצא חן בעיני ראשי הישיבה שם, הם לא סילקו אותו, הוא עזב לבד, הוא לא הרגיש שהוא יכול להיות שם. ואני רוצה בעיקר לציין בפניכם שני דברים שדומני שהוא היה שותף להם מאוד. שהם בעיניי שני מהפכות, שתי מהפכות משמעותיות מאוד, שהציבור הדתי-לאומי זה בסיס הקיום שלו. האחד שבהם נוגע לדמות הישיבה ותדמיתה, והשני נוגע ליחס למדינת ישראל. אני רוצה להתחיל במה זה ישיבה. אולי אנחנו לא כל כך מבינים את זה. לנו כאילו זה מובן מאליו שיש ישיבת הסדר, של תלמידי חכמים, שהם עם תפיסת עולם דתית-לאומית. זה ברור לנו שככה זה יכול להיות וצריך להיות, וברוך השם יש לנו. אבל לפני 50-60 שנה, מה היה פני עולם התורה המכונה דתי-לאומי? הייתה ישיבת מרכז הרב, שכנראה הייתה ישיבה יחסית קטנה באותם שנים, עוד איתכם השנות ה-40, ה-50. לא היה הרבה יותר מזה. זאת האמת. אולי אני אספר את זה לא דרך הרב אביטל, אלא דרך מה שראיתי אצל חברים שלי. יש לי חבר טוב, שהוא תמיד חכם מופלג, הרב יעקב פרנסיס, שסבו היה רב בחיפה, שנבין עד כמה הוא הזדהה עם התחיית ישראל בארצו, כשהוא הצביע לראשונה בבחירות לכנסת בתשנ"ט, הוא ברך שהחיינו בשם ומלכות, שהוא זכה לרגע הזה. וכשמסתכלים על ילדיו, אז הבנות כבית מודרני למדו באוניברסיטה, וככה אמא שלו פיתחה בית יותר דתי, לאומי, מודרני, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ואת הילדים הוא רוצה לשלוח ללמוד תורה, לאיפה שולחים? לפונוביש. לאיפה אפשר לשלוח? חברון, פונוביש. ככה הדודים שלו הם היו מקורבים לרב שח ומגדולי בני ברק. וזו הייתה תמונת העולם. אני קצת אולי ארקט ישיבות ליטא, שאני כאמור גדלתי על דרכיהן. ישיבות ליטא על בסיס תורה לשמה של חיים מוולוז'ין, באמת היו אטומות למה שקורה בחוץ. הביטוי שקיים במערם, מקשין אוילם, אוילם זה אנחנו. והחוץ כאילו לא קיים. הייתי בשבעה ביום ראשון את משפחת עמיטל, שמעתי לצאת, בדיוק ההורים שלי הגיעו, אז נשארתי גם לשמוע. אז אבא שלי תיאר בפני משפחת עמיטל את המראה של ישיבות, תפיסת העולם של ישיבות, שהוא נכנס אליהם כנער. אני מתאר את ישיבת רב חיים ברלין, שהוא נכנס בניו יורק, התמודד ללמוד אצל מורו ורבו הרב יצחק קוטנר, שצירף לו חונך, קודם זה היום חברות המבוגר, שהתפקיד שלו היה לא רק ללמוד אותו בסדר ערב, אלא בעיקר לעשות לו סדרת חינוך שהוא יהפוך לבן תורה. וחלק מלהפוך לבן תורה זה להתנתק ממה שקורה בחוץ. להתנתק מזה, זה לתת להפוך למישהו שכולו מכונס בתורה, או תיאר שם בהתרגשות, איך בקלם, בליטה, בנו גדר גבוהה מסביב לישיבה, כדי שהבחורים לא יראו מה שקורה בחוץ. יש ביטוי שהשמיע אותו אחד מראשי הישיבות הגדולים בדור האחרון, שתיאר את הדור שלנו כדור המבול, והישיבות הן סוג של תיבת נוח, שצריך להתכנס פנימה. לו יכולתי לענות לו, הייתי אומר לו שבתיבה היו בעיקר בעלי חיים ולא בני אדם, אבל להיכנס פנימה, והדימוי שהחוץ הוא תמה, שבחוץ אנשים משחיתים את דרכם, זה היה דימוי. ואני חושב שהרב עמיטל, כשהוא ראה את הדבר הזה, אחד מהחזונות שהוא חזה בעיני רוחו, והוא גם יישם אותו, זה שהתורה לא יכולה להיות אטומה לחיים ולמה שקורה בחוץ. תורה מחייבת אחריות כלפי מה שקורה בחוץ, ולא התכנסות מפני מה שקורה בחוץ. והסיפור שהוא חזר עליו פעמים רבות, וכל בוגר של הר הציון שמע את זה, על בעל התניא, שישב בחדר פנימי ולמד, בחדר החיצוני יותר ישב נכדו בעל הצמח צדק ולמד, בחדר עוד יותר חיצוני היה תינוק שישן. ושניהם ישבו ולמדו, ובאיזשהו שלב התינוק התעורר והתחיל לבכות. בעל התניא שמע את הבכי של התינוק, הוא הפסיק מלימודו ויצא להרגיע את התינוק. וכשהוא חזר דרך חדרו של הצמח צדק, הוא שהיה קרוב יותר לתינוק, הוא שאל אותו, לא שמת לב שיש תינוק בוכה? הוא אמר, לא, מרוב ריכוז בלימוד לא שמעתי. בעל התניא אמר לבעל הצמח צדק, מי שלומד תורה ולא שומע בכי של תינוק, התורה שלו פגומה. והוא ראה בזה פגם בתורה. ומה שכינן בנפשו זה, וזה היה החזון הראשון שלו, שבני תורה ישרתו בצה"ל. זה כמה אולי מתאים שהוא הלך לעולמו בערב שבת שקוראים בה, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אבל המחשבה שלימוד תורה היא לא מכוננת אחריות לאומית, בעיניו זו הייתה תורה פגומה. והוא ראשית היה נהיה דורש מעצמו, בהיביה תשעין ח' שחל בשבת, הוא עלה על אוטובוס והתגייס לצה"ל. הוא שוב היה נשוי, הוא היה איזה שילוב בוחר רציני, אבל הוא היה ברור לו שבני תורה משרתים בצבא, כמו בני תורה אחראים כלפי הקהילה, בני תורה נותנים בזה חלק, אחרת התורה שלהם היא שווה. והוא עצמו השתתף בקרבות בלטרון, היה בגדוד 79, ונתן את דעתו. מה זה? אולי אני אקריא לכם קטע מההקדמה שלו לרסיסי טל, שזה קובץ של שיעורים שהוא עבר בישיבה, הרבה מהם זכיתי לשמוע בעצמי. תשמעו כאילו מה החזון שלו, על מה הוא עשה בחייו. אני מקריא לכם, הוא כותב כך, הוא מתאר את ישיבת הר עציון. הוא כותב: זכיתי בחסדי השם, לקחתי חלק בבניין בית גדול בגוש עציון, בית שמגדלים בו תורה, ישיבתנו ישיבת הר עציון. ותראו מה השבח הישיבה הזאת, זה היה אפשר לכתוב על ישיבת הקיבוץ הדתי, שתדעו. ישיבה אשר תלמידינו חרפו נפשם במערכות ישראל ונושאים בעול השירות הצבאי בהגנה על העם והארץ. זה השבח, לא הלמדנות של הישיבה, לא הרבה דברים אחרים שיש שם, אלא השבח הוא שאנחנו בני תורה שמשרתים בצבא. וצריך לזכור שזה לא היה מובן מאליו, והוא אחד מראשוני ההוגים של רעיון ההסדר. אני לא נכנס לשאלה מי בדיוק הראשון, אני לא חושב שזה באמת השאלה, אבל ברור שהרעיון הזה הוא רעיון שהוא מהראשונים שהגו אותו, יחד עם חותנו הרב צבי יהודה מלצר זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת הדרום באותה תקופה. התחיל שם מסלול של הסדר בישיבת הדרום. הייתי אומר, בוודאי הוא אחד מראשוני ישיבות ההסדר שראו בהסדר מסלול לכתחילה, לא מסלול למזרוך ניקס שקצת קצת תורה וקצת גם יהיו בצבא, אלא קודם כל הבסיס הוא שזה בני תורה. אני מיד אדגיש את זה, בני תורה שמשרתים בצבא, ובעיניו הסדר היה לכתחילה גמור. עכשיו אני רוצה להדגיש בצד זה עוד דבר שאני חושב שמאוד מאוד פיים בו, זאת שישיבת הסדר לא תהיה ישיבה בינונית. כאמור, קצת לומדים, כן, נחמד, ככה, אלא היה ברור לו שישיבת הסדר היא ישיבה בשורה הראשונה של עולם התורה. כלומר, הציבור הדתי-לאומי הוא לא סוג ב' בתורה שלו. דעתי היום הוא בחזית, מוביל את המהפכה של הבנת עומק התורה מתוך כל הידע שיש היום. אבל אני אומר, בחזונו, אני חוזר לאותה תקופה שתיארתי, שלא היה ממש ישיבות של ציבור הדתי, היה קצת מאוד. היה ברור לו מהרגע הראשון שזה שמשרתים לצבא זה לא כי אנחנו פשרנים, אלא זאת ישיבה לא פחות מחברון, יותר טובה מחברון, כי זה בני תורה רגישים, זה בני תורה שהם בעלי אחריות. אבל היה ברור לו שהלמדנות תהיה הכי גבוהה, ולפי מיטב הבנתי את התפיסה הזאת הוא יסיים במעשה מאוד אצילי, מאוד מטמיע. אמרת לי שאתה זוכר את הדימון על המעשה הזה, שהיה ברור לו, והוא לא היחיד שנהג בצורה דומה, שכדי שהישיבה תהיה ישיבה שמבחינה למדנית היא משמעותית, שצריך להביא למדן בריסקאי לישיבה. ולאיפה תמצאו בריסקר שמזדהה עם כל מה שתיארתי? הבריסקרס בירושלים לא בדיוק יודעים מה קורה מעבר לרחוב יפו, ועל כן הוא הרחיק עד ארצות הברית והזמין את אבי מורי, הרב אהרון ליכטנשטיין, בדל החיים, הזמין אותו להיות ראש ישיבה, והזמין אותו להיות ראש ישיבה יחיד, להחליף אותו. ומספרים אנשים שהיו לידו, כשראו אותה נכתב, הרב יואל עמיטל סיפר את זה. הוא שאל אותו, אבא, עד כדי כך? הוא אמר, כן. כי להזמין אותו להיות פחות מראש ישיבה אי אפשר, אז לא עלה על דעתו שני ראשי ישיבה כנראה. אני מדגיש את זה עכשיו כדי להבין לא רק את הענבה שהייתה בו, אתה שואל לומר ענבה שהייתה בשניהם, שכן התגובה של אבא הייתה, לא יעלה לדעת שאני אחליף אותך, בוא נהיה ביחד, והם 40 שנה היו ביחד, אלא גם להבין מה הוא ציפה מהציבור שלנו. כשבונים ישיבה שמשרתים בה בצבא, היא תהיה ישיבה ראשונה במעלה בלמדנות שלה. אני לא חוזר לשאלות של איך נכון ללמוד היום, אבל כן, כחזון שישיבות ההסדר או שהציבור הדתי-לאומי צריך לראות את עצמו כבחזית הלמדנות, כבחזית הבנת התורה ועמל התורה, זה היה החזון שלו. ועד היום הר הציון היא ישיבה רצינית ולמדנית, וזה היה חזונו, ומשם זה התפרץ החוצה. וזה בעיני חזון ראשון שהוא היה מגדולי הדוחפים לרעיון של ישיבת הסדר בצורה שתיארתי. דבר השני שאני חושב שהוא היה גם חזון מאוד מרכזי וחשוב, היה כמור היחס למדינה ומבחינה אמונית וגם מבחינת איך להיות מעורבים במדינה. אני יכול להתחיל עוד פעם מהסוף, ממה שאני פגשתי אצלו. הוא היה עומד בשיחות ביום העצמאות ומדבר תמיד בממדים תנכיים. אני קצת נזהר מלהגיד משיחיים, אבל הוא כותב את זה פה במפורש במעלות המעמקים. ואולי זו הזדמנות גם לומר משהו על, על הצורת חשיבה שלו, על הסגנון שלו, על המקורות העיניקה שלו, על צורת ההתבטאות שלו. שזה דעתי בספר של שיבי רייכנור, הוא מציג אותו לדעתי בצורה קצת לא מדויקת. פעם מיטל היה יהודי עם אינטואיציות אדירות. הוא היה יהודי אינטואיטיבי. הוא חש מה נכון. הוא לא היה, כמו ששיבי רק מתאר אותו, זה יהודי מורכב. יש לו שותף מורכב, שהוא בו זמנית, יש לו כל מיני כוחות שפועלים בו, והוא מאזן ביניהם בצורה זהירה. זה בכלל לא היה הרב מיטל. הרב מיטל היה יהודי עם פולסים, עם אינטואיציות. היה ברור לו שמת השם הייתה זאת נפלט בינינו. הוא לא היה צריך שמישהו יתפלסף על זה. והשיחות שלו, הרעיונות שאני שמעתי ממנו, הם לרוב היו עם חוכמה אנושית מאוד עמוקה, עם איזושהי אינטואיציה, מה נכון להגיד עכשיו, והייתי אומר לפעמים הם ממד נבואי משיחי. והוא כותב את זה פה, אפשר לרפרף, אני מאוד מציע לעשות את זה, במעלות ממעמקים. הוא מדבר על מה זה לחזור לתקופת התנ"ך, ככה למשל הוא כותב כאן בעמוד 21, זה שיחה בישיבה, בחשבן תשל"ד. הוא כותב, עצם תופעת המלחמה היא תופעה תנ"כית. כל 2000 שנות גלותינו לא ידענו מלחמה. ידענו צרות, רבות ורעות, מלחמה לא ידענו. הייתה התרגשות רבה מן התקוממות בגטו ורשה, אך מרד הגטו מלחמת ייאוש היה. אבל הוא כותב, מלחמת קוממיות, מלחמה, כפי שהרמב"ן אומר, ורדפו מכם 500, ייתן בליבם אומץ של גבורה להילחם, זוהי תופעה של החלק הראשון פושט בחוקותיי בגלות. אין מלחמה, המציאות של הגלות היא והבאתי מורך בלבבה. הוא ממשיך, במלחמה יש קירות הממד התנ"כי. והדברים האלה הם דברים שפיימו בו כל השנים. ההבנה הפשוטה שאנחנו נמצאים בתקופה גדולה, אנחנו צריכים להעניק לה ממד תנ"כי. אני אומר, ההגות של המדינה לא הייתה מסובכת. בכלל ההגות לא הייתה מסובכת. היא הייתה מאוד פשוטה. זה שיש בה סתירות, זה לא בגלל שהוא היה מורכב, אלא כי כל פעם האינטואיציה אמרה להגיד דבר אחר. הוא אדם, אני חושב, שלא ידעת אף פעם מה הוא יגיד. כי הוא היה מפתיע. אבל המקור העיניקה וגם המקורות שבעצם אותם הוא ביטא, זה היה עולם המדרש המאוד רחב, שהיה בקיא בו מאוד. עולם של הרעיונות של החסידות, של הסיפור החסידי. מבחינה הבסיסית, דווקא הגדולה שלו בעיניי היא חוסר המורכבות של הדברים שלו. הוודאות שבדברים, היכולת לחבר אותך ישירות לשורש של הדבר. וזה דבר שהוא עשה אותו הרבה, והוא, כשהוא הסתכל על מדינת ישראל, חוץ מזה שהוא ראה אותה בעין טובה, בעין דתית, ובזה בעיניי הוא הוגה ציוני דתי אמיתי, גם היה ברור לו שיש להפיח ברוח אלוקים, יש לקדש את המחנה, וזו בעיניי המשימה השנייה שהוא לקח על עצמו, וזו משימת הפחת רוח אמונה בתוך מדינת ישראל, שזה מתחיל במקום, במעגל הקרוב שקוראים לו צה"ל, שאפשר לקרוא, יש פה את המאמר הראשון שהוא פרסם בביטאון בית הכנסת של גדוד 79 על דרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות. וכבר פה הוא לא מדבר במונחים של בוא נאפשר ליהודים דתיים בצבא לקיים מצוות, שיהיה גלאד קוישר, זה הנחל החרדי, בוא נסתגר באיזה גדוד ונדאג לעצמנו, שזה לא דבר רע אולי, זה טוב. אבל הוא כבר פה הוא מדבר במונחים שונים לגמרי, וככה גם הוא הדריך אותנו הדרכות מעשיות לפני יציאה לשירות צבאי. אני יכול לקרוא את הדברים למשל שהוא מתאר כאן. זכות גדולה היא לדורנו אשר זכה, זה סוף המאמר, שבימיו הולך ומתגשם חזון הדורות, מדינת ישראל קמה ותהי לעובדה חיה, בנים שווים לגבולם והגבולות שווים לבעליהם, וזכות משנה לנו חיילי ישראל שזכינו להיות בין המושיעים בהר ציון, ומו עינינו ראינו את נפלאות צור ישראל ההולך לפנינו בקרב. נשמע איפה לכל הצו האלוקי שיצא מפי הכובש הראשון של אדמת מורשה זו. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו. והוא עצמו נרתם למשימה הזאת לקדש את המחנה, להפיח ברוח אמונה. שרואי להזכיר כאן בהקשר הזה את המעורבות העמוקה שלו בצבא. הוא היה המקשר הראשי בין הצבא לבין איגוד ישיבות ההסדר במשך שנים, במהלך כל שנות ה-70. זה לא היה לסדר להסדרניקים ג'ובים, או כשאני הייתי בצבא אם הסדרניק היה מסתבך באיזה משהו אז האיגוד היה מוציא אותו מהכלא, שלא יכלו חלילה בני תורה. זה בכלל לא היה. הוא רקם ידידות עמוקה מאוד עם הפיקוד הבכיר בצבא. יש תיאורים שזה גם פה קצת, ושיחות נפש שהיו לו עם מפקדים. שמעתי מאבא שלי דבר שהפליא אותי, לא ידעתי אותו עד השבוע, שהוא עקב אחרי מסלול הקידום של כל מגד וכל מחט בחטיבות שלו במסדרניקי. והוא היה הולך אישית בכל מסיבת עלייה בדרגה של אחד מהם. וזה עוד פעם, זה לא היה רק בשביל לעזור לבין אישים שקצת הוא מסדר להם, שיתייחסו אליהם יפה. זה היה מתוך איזושהי נקודה מאוד עמוקה, שהוא היה לו אמון גם בציונות החילונית. הרב שלמה בריא הזכיר בהספד שהוא נסע בלוויה, שרב עמיטל לא אהב להשתמש בממרה וחסד לרב קוק, שבית שלישי יבנה באהבת חינם. כי הוא אמר, הציונות החילונית לא מגיעה לאהבת חינם, מגיעה לאהבת אמת, כי הם רואים שאוהבו אותם, כי הם מוסרי נפש למען עם ישראל, כי הם בעצמם גילום של המלכות של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם באמצעות המדינה. והוא היה חדר של מוסה פלט, של אורי אור, של אני לא יודע את כל הרשימה של השמות אפילו, אבל הוא לקח על עצמו כמשימה, והוא עשה אותה הרבה שנים, משימה של להכניס בלבבות שלהם. הוא לא ניסה להחזיר אותם בתשובה, אני לא רוצה לעטות פה מישהו, אבל הוא ראה את האור שבהם, הוא ראה את נסיבות הנפש שלהם למען עם ישראל. הוא ראה בצהל קיום של גאולת ישראל, שביניו הייתה, זה מושגים שמאוד מאוד שימשו אצלו הרבה. הוא ראה את הדברים תמיד באופק מאוד מאוד גדול של קידוש השם, חילול השם, כמו מדינת ישראל היא קידוש השם גדול, ואלה שמקדשים את השם הם אולי אותם יהודים חילוני, אבל הוא מלקח על עצמו כמשימה, הוא מלקח את יום הכיפורים, זה השיחות שיש כאן, הוא הולך ממקום למקום ומדבר עם אנשים ומנסה להסביר להם את המוראות ומנסה להפיח בהם רוח של אמונה, שואב מהם רוח של אמונה. ואני חושב שזה הייעוד שהוא יהיה בישיבות ההסדר. ולכן ההסדר אצלו לכתחילה, לא שזה לכתחילה בוא נשרת פחות. היום כשמסתכלים קצת על מפעל ישיבות ההסדר, אני אומר את זה כרם בישיבת הסדר, התמונה קצת יותר מסובכת. צד אחד זה מפעל שנורא הצליח, כמותית הוא גדול. כמה ישיבות הסדר היו כשאני סיימתי ישיבה תיכונית? לא היה קשה להתלבט באיזו ישיבה ללמוד. אם היית קצת פתוח, קוראים לזה, הלכת לגוש, אם רצית להיות קצת חלוץ, הלכת למעלות או קריית שמונה, ואם היית קצת פייניק, הלכת לקרן ביבנה של הלבים. זה מה שהיה. ישיבת הכותל, אף פעם לא ידעתי איפה להכניס אותה, אבל כמה הלכו לכותל. אבל מה היה? היום יש איזה 50-60 ישיבות הסדר וגווני גוונים ותתי גוונים. מצד שני, ההסדר היום הוא במשבר זהות מאוד עמוק, כי הוא נמדד היום, אבא מיטל, מה שתיארתי קודם, מדד את ההסדר מול חברו, זה היה המדד שלו. והחזון היה, לא נפלים מהם בלמדנות, יותר טובים מהם בזה שאנחנו נוסעים בעוד. אבל היום מודדים את ההסדר מול המכינות ומול הדברים הרבה יותר מורכבים, וקשה להגיד שישיבות ההסדר, כל מי שיושב שם שוקל על התורה, זה סיפור מסובך. אני אומר את זה כמובן ששיעור ד' בישיבה, ששיעור ד' זה השנה כאילו המשמעותית מבחינת אתה נשאב ללימוד חזרה או לא. מי שלא חוזר לצבא עצוב שיעור ד' שהוא לא לומד, הוא בוא לא יחזור. זה מאוד מסובך, אבל אולי טוב להזכיר את החזון, טוב להזכיר כאילו מה זה. כי ישיבת הסדר זה חיילים, אני חושב שבחזון של הרב עמיטל הוא ראה בנגד עיניו את תלמידי רבי עקיבא לוחמי בר כוכבא. זה הממד שהוא ראה. אנשים שקוראים בשם השם, אנשים שמחרפים נפש, אנשים שהולכים לכל משימה, אנשים שמוכנים, אנשים שהם הדינוע עצמי במובן הפשוט של המילים. ואם היום זה גם מובן מאליו מצד אחד, ומצד שני זה גם קצת במשבר בגלל ההצלחה, אני חושב שמן הראוי לזכור, בשבוע שנפטר אחד מהמובילים של הרעיון הזה, מן הראוי גם לזכור לו טובה על זה, וגם אולי זו הזדמנות לנו, זו קצת חשבון נפש. האם אנחנו במקום שבאמת שאנחנו רוצים להיות בו? אם אפשר קצת לעורר יותר את הרוח. הייתי אומר, החזון הזה של להכניס רוח במדינה, אני חושב שהאופק שלו, וזה כבר דברים שאני זוכר באופן אישי, זה היה לא רק בצהל, צהל זה כאמור היה המעגל הקרוב, וזה היה במדינה בכלל. ואני זוכר ביקורים של מנהיגי המדינה בישיבת הר ציון, של אנשי רוח, שהיו ברי שיח. אני זוכר את רבין מגיע כמה פעמים, נשיאי מדינה הגיעו, זו תקופה גם שנשיא המדינה לא חוג תנ"ך בבית, היה את הרוח בכלל. ובכלל, העולם המיטל הייתה שפה מאוד מאוד משותפת עם אנשי רוח שהם לאו דווקא דתיים. הוא היה חבר של ציירים, יצא לי כמה פעמים להיות בסוכה שלו, והיו שם כל מיני אנשים מעניינים. קשה לתאר איזה קשת של אנשים שמוצאו את איזושהי שפה. ובעיניי הוא איש אשר רוח בו, במובן שלא רק שהוא הקשיב, שמע את הדור ואת הצרכים שלו, וניסה לשאול מה נכון ומה השם רוצה, וזה כאמור לא יכול לומר רבותיו, שום דבר שתיארתי פה, אלא הרוח הגדולה הזאת שבו היא גם הייתה דבר שמבצעים אותו למעשה. ומכאן אני רוצה גם קצת לנסות להסביר איך שאני מבין את הדברים, את הכניסה שלו לעולם הפוליטי, מה שלצערי בודד אותו. הרב עמיטל לא היה פוליטיקאי, והוא לא חיפש לעצמו קריירה פוליטית, זה ברור. לפי מיטב זיכרוני, אני מקווה שבזה אני לא טועה, הוא אפילו לא תכנן להיות ברשימה לבחירות לכנסת. מה שזכור לי, הסקרים, ויהיו לו סקרים, שאתם יודעים שהם היו לא נכונים, שבלעדיו אין לך סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ואם הוא יהיה, יעבור. אבל צריך להבין קודם כל מה הניע אותו. ולא הניע אותו לחפש לעצמו שם איזושהי קריירה, הניע אותו בראש ובראשונה היסודות שתיארתי עד פה. החזון, צריך להבין, אני רם בישיבה שהאופק שלי הוא בדרך כלל משהו גמרא שאני מחר. האופק של הדברים שהסיקו אותו, זה דמותה של מדינת ישראל, זה מה הרוח שמפעמת בה, זה איך היא פועלת כחברה שראויה לגאולה, אלו השאלות שהסיקו אותו. יחד עם, אני רוצה להדגיש, שהוא מאוד התעניין בתפקיד שלו בישיבה, אבל זה לא שהישיבה הייתה מקפצה לקריירה ציבורית. הוא מאוד מאוד היה עסוק בעשייה היומית בישיבה, אבל זה היה אופק של הדברים. ומה שדחף אותו להיכנס, קודם כל בשדה, הייתי אומר, הרעיוני, לא בשדה המעשי. המהפך, אני הייתי בשיחה המפורסמת של החמש נורות אדומות. זה התחיל, או לפחות יצא החוצה, בתקופה מלחמת לבנון הראשונה, שזה בראש ובראשונה התחיל מתחושה שלו שעולם הערכים של הציבור הדתי-לאומי הוא עולם שלא מספיק מאוזן. הוא גם ראה בזה עיוות של תורו של הרב קוק עצמו. וקצת חרה לו הבעלות שישיבת מרכז הרב לקחה על הרב קוק, והוא גם חש, לפי מה שאני זוכר, שמדגישים יותר מדי את אורות ולא מספיק את אורות הקודש. והוא דיבר כבר אז באותה תקופה במונחים שהוא תמיד דיבר בהם, של כיבוש השם, חילול השם. הפריע לו מאוד הזיהוי המיידי של ציבור תורני עם עמדות שלא נראות כלא רגישות, אני אומר, לא חייבות להיות כאלה, כביכול לא רגישות לשאלות מוסריות. כביכול השמאל ניקס אליו את הבעלות על הדאגה לבעיות מוסריות. והתחושה שזה באוטומט שאנחנו יורים, שזה לא מספיק מאוזן, מאוד מאוד הדאיגה אותו. אני חושב שהפעם הראשונה שהוא יצא באיזה קול גדול היה סביב פרשת סבא ושתינה, שהוא תלה מודעה בבית המדרש, הגיע שיעור בית בישיבה על הדלת הזכוכית בכניסה לבית המדרש, שלדעתו המצב שבזמן שצבא ישראל שולט באזור, אנשים שכפופים לו עורכים טבח באנשים חפים מפשע, ושהציבור הדתי-לאומי לא כואב את זה, כלומר לא היו שותפים למחאה הציבורית, הוא ראה בזה חילול השם, הוא ראה בזה עיוות של ערכים תורניים. היו דברים נוספים באותה תקופה שאני זוכר שהקפיצו אותו, כמו למשל היה מאמר בנקודה שקרא לכך שלראות שהיה צהל בלבנון כשחרור נחלת נפתלי ואשר ולאסור ולכל התיישבות שם, שזה לא משנה כרגע מסכימים או לא, אבל הוא הרגיש שהאוטומט על ארץ ישראל בלי לראות איזושהי תמונה כוללת, מאוד מאוד הציקה לו. ואחד מהדברים שמאוד מאוד מאוד פיימו בו זה התחושה שארץ ישראל הוא ננחל כיום עדי עם ישראל כעם, ועם ישראל כעם הוא עם שהוא האמין בו. אני חוזר לדברים שתיארתי קודם. מצד שני, אי אפשר לרוץ, הציבור הדתי לאומי לא יכול לרוץ רחוק מדי מעם ישראל כפי שהוא, צריך להיות בתוכו יחד איתו לפעול קדימה. והדבר הזה הוא היה אומר לנו בפני יציאה לצבא, אני זוכר אחד מהדרכות שהוא מאוד הדריך אותנו זה, כי זה הרום היא עודף פרונקאי בצבא. הוא דיבר איתנו לפני יציאה לצבא, גם אתם מטבח צבאי שלא הכל נראה לכם, אם יש אפשרות להשאיר את המטבח בחזקת כשר, תעשו את זה. כי אתם אולי לא תאכלו מהמטבח הזה, אבל האחרים שלא יוכלו לעמוד בניסיון, הם יחשבו שהם אוכלים לא כשר. הוא סיפר סיפור שמבחינתו היה סיפור מכונן, של חמת העצמאות. כנראה היו קצת אי סדרים במטבח שם, בגדוד שהוא היה, והוא ראה יהודי שהיה מעולה תימן, זכר ישמו, הוא ראה אותו מהשם בשבת. והוא שאל אותו, מה זה זכר? מהשם בשבת? אז זכר אמר לו, הרב, אם אני אוכל לא קשר, אז אני לא דתי יותר, אז אני גם מהשם. וכמה הוא כאילו הדריך שנהיה קשורים למה שקורה באמת בשטח. והוא אמר, עדיף לאכול למטבח כזה, שאולי צריך להקל קצת, לפי איזה תז, מאשר להרחיק את האחרים. והתפיסת העולם הזאת באה משותפות עמוקה עם הציונות החילונית, היה ברור לו שצריך לפעול יחד איתם. אני חושב שבאותם שנים, אותם נקודות, אני חושב שהוא חש כאב על התחושה שאנחנו מתרחקים, או שלא יוצרים עולם מאוזן. ואני זוכר באותם שנים הוא דיבר בשיחה בישיבה בחנוכה, שזה היה נותן שיחות של פורס בפנינו את משנתו האידיאולוגית. אני זוכר אותו מדבר כבר אז באמצע שנות ה-80, מדבר על מושג שהוא קורא לו שבסיד. הטענה שלו הייתה של הציבור החילוני כאילו נוח שהציבור הדתי אחראי על הדת במדינה, כאילו נוח. הוא אומר, כמו שיש שבס בו, יש שבס דתיים, אתם תהיו אחראים על תחום הקידושין, אתם תהיו אחראים שיש שבת. והטענה שלו הייתה, באותם שנים אנחנו צריכים להעביר את האחריות אליהם. כבר אז, עוד לפני מימד, הוא דיבר על כך שצריך להפסיק עם כפייה דתית, שזה לא מוסיף אהבת השם בחברה בישראל, זה לא מתאר את המחנה, הדרך צריכה להיות חינוכית. הטענה שלו הייתה, פעם לא צריך לשפוט אם מסכימים או לא, אבל אחת התפיסת עולם צריך להבין מה פיהם בו. הטענה שלו הייתה שאם אנחנו נפסיק לכפות את החילונים, הם יהיו מוכרחים בכוחות עצמם לשאול את עצמם, האם השבת חשובה להם או לא? והוא האמין שהיא חשובה להם. אז אולי הם לא ישמרו שבת כמו השולחן ערוך, אבל תהיה שבת במדינה שהיא באה גם מהם ולא רק מאיתנו. והדאגה הזאת של האם אנחנו לא מרחיקים את עצמנו מהציבור הכללי, האם אנחנו נוכל לבד למחול, זה בעצם השאלה. הדבר הזה מאוד 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 יציק לו. אני חושב שהוא היה נהנה מאוד לראות גרעין תורני בלוד, ולא רק יהודים דתיים שמתיישבים לבד עם ועדת קבלה. כי הרעיון הזה שאנחנו, שעם ישראל כעם והמוסדות שלו הם מוסדות הממלכתיים שלו, וכאן אני כבר מדבר קצת מתוך עצמי, לי למשל ברור שההסדרות שלי עם הדבר הזה, לכן ברור לי שאנחנו בטוב ולרע מציאות החילונית וצריכים להיות כפופים למערכות ההכרעה הדמוקרטיות. אני יודע שזה מתסכל כי אנחנו חלשים בפוליטיקה, מאוד מאוד מתסכל, אבל ביסודו של דבר אנחנו לא פה כפרטים, אנחנו פה כעם, אנחנו פה כחברה. התהליכים החינוכיים אולי יותר ארוכי טווח, אולי מייאשים, קצת מתסכלים, אבל זו הדרך למחול. אנחנו לא יכולים לרוץ קדימה ולהסתער, ומאחורינו להשאיר עם שהוא לא מאמין, שהוא נבוך, שהוא מבולבל. וכן הדאגה הזאת, איך עם ישראל כעם ייראה, האם אנחנו עושים מלאכתנו נאמנה, האם תורת ישראל היא מצוירת כתורה שדואגת למוסר, שדואגת לחלשים, שהיא תורה מאיימת או תורה שהיא מלטפת, אם נחזור לכפייה הדתית? אלו שאלות רוחניות ראשונות במעלה, ואלו הקולות שהוא השמיע. אני יכול לומר שבהרבה מאוד מהקולות האלה היה לו שותף בכיר בדמותו של אבי מורי, אבל ההבדל האמת העמוק ביניהם היה שאבא היה ונשאר ועד היום בתוך בית המדרש, גם הוא הביע דעתו בשאלות ציבוריות, אבל הוא מעולם לא יצא מגבולות בית המדרש, חוץ מזה מודעת תמיכה פה ושם באיזה מפלגה. ואבא מיטל באיזשהו שלב החליט, ואני חושב שזה היה כדי לגשם את הרעיונות הרוחניים התורניים האלה שהוא האמין בהם, החליט שצריך לצאת לשדה הפעולה הציבורי. כאילו, מה שומעים ברחוב? מה עם ישראל כעם שומע? הוא לא שומע את השיעור הכללי בישיבת הר עציון, וגם לא את השיחה של ליל שבת. דווקא היום זה באינטרנט כל שבוע, אז אפשר לדעת מיד מה אמרו שם. אבל התחושה הייתה שצריך מיקרופון, שצריך להיות בחזית, וכאן, כשהוא חצה את הקו הזה מראש ישיבה לתוך השדה, אז גם אני חושב שהוא עורר עליו את המחלוקת הציבורית. זה מסיבה פשוטה. כי כל עוד שראש ישיבה אומר שיחה, והיא מאוד מורכבת, שמצד אחד, וזה דברים ששמעתי מרבותיי, מצד אחד אוהב שלום ורודף שלום, ומחפש פשרה, ומחפש השפעה בעם ישראל, מצד שני, אוהב את ארץ ישראל אהבת נפש, ואני רוצה להדגיש, לא היו ברב עמיטל שום ערכים שמאלניים, הוא לא הרגיש שאנחנו מנשלים בני ישמעאל מהארץ, הוא לא הרגיש את זה, זה ארצנו, זה ודאי כך, זה לא, הוא לא הרגיש ככה. אני, אולי אני צריך קצת לתאר לכם, אני מבין, רואה שהשעה מתאחרת, אז אני לא אפליג, אבל אתם אולי מבינים מה זה החלוציות של גוש עציון בתשעים כפחת. כלומר, היום גוש עציון זה מרכז הבורגנות של יישובי יהודה ושומרון. מחירי הדירות שם, רחמנה לצלן. אבל כשאני הגעתי כילד, תשעים למד לגוש עציון, זה היה תרשים. יש פה מישהו מנותניאל, זה היה יותר לא מנותניאל. הכביש היה נחש ארוך ומפותל. הכביש הבריטי שעבר בתוך בית לחם. מסביב לא היה כלום. לא היה אפרת, לא היה לזה, לא היה לדניאל. אלון שבות הייתה כמה בתים טרומיים קטנים. זה היה תרשים, תרשים, תרשים. זה היה מעשה חלוצי. זה לא שמאלנות. הוא לא היה כזה עד יום האחרון. הוא היה יהודי שפיימו בו ערכים תורניים, אהבה עמוקה לעם ישראל ומדינת ישראל. אבל, כשנכנס לשדה הפוליטי, השיחות שלך כבר לא יכולות להיות רק תבינו שאני אוהב את ארץ ישראל ואני מוכן לעשות פשרה. אלא זה להצביע בעל הפשרה. זה להיכנס לשדה ההחלטה. זה כבר לפגוע ההחלטות האלה נראות כפוגעות בחיים של אנשים שההחלטות האלה נוגעות בחיים שלהם. וכאן הסיפור כבר סיפור שעשה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. שאישית, אני תוודא, אני ניסיתי על הגב של ההתלהבות מהחזון שהוא נשא בשנות ה-80. אני חייב לומר בכנות. הבשורה הזאת, שאני ראיתי בה בשורה רוחנית, אני עדיין רואה בה, שהתורה היא דרכי הדרכי נועם, ואחריות עמוקה לעם ישראל, ומודעות למקום שבו עם ישראל נמצא לו, שותפות עם עם ישראל, אבל רצון גם להזיז אותו קדימה. זה בעיני חזון מאוד מאוד גדול. באיזשהו מקום, בשנות ה-90, אני אומר, אני איבדתי את הרב שלי, ואני רוצה גם להסביר באיזו נקודה. המציאות תפחה על הפנים, ואני אומר את האמת. אני עדיין מאמין בעולם הערכי שלי שצריך לשאוף לשלום, כולל נכונות לוויתורים. אבל בניכנס לפוליטיקה, גם הצד השני צריך לחשוב ככה. ומה לעשות? הם לא למדו בישיבת הר עציון, כן? מה לעשות, כן? וזה לא עובד. שהרב עמיטל באיזשהו שלב בשנות ה-90, הוא המשיך להתעקש שצריך להמשיך להשמיע, ואני חוזר לא בישיבה, אלא בשדה הפוליטי. צריך להשמיע, להמשיך את הקול הזה, כי הוא היה אז מדבר באיזה קול שאני לא הבנתי אותו אז ואני לא מבין אותו היום. אבל אני לא צריך להבין הקול, הוא גם לא הבין הקול, וככה לימד אותנו. לא חייבים את הקול להבין. שהוא חשב שעצם העובדה שלא יהיה יהודי דתי שיצביע בעד שלום, זה גם חילול השם. ואני אומר, את זה אני לא מבין, כי אם יהודי דתי מצביע נגד הסכמים, לא כי הוא נגד השלום כרעיון תורני, אלא כי הוא במחשבה ריאלית רואה שזה לא עובד, שזה לא חילול השם בעיניי. אבל אני אומר, בעיניי, אם רוצים להבין את האיש, הוא כאילו נכנס לאיזה פינה, ועד ממש, עד שהוא פרש מהחיים הציבוריים, זו הייתה העמדה שהוא קידם אותה, שאני חושב שהוא שלם עליה מחיר גדול מאוד, ומה שאני בעיקר כואב זה שכולנו שילמנו על זה מחיר גדול. כי אני לא כואב את הכאב שלו, רק אם עברו אותו או לא עברו אותו. אלא אני חושב שבאמת זה אדם שגילם בדמותו, באישיותו, הוא גילם את התהפוכות של הציונות בכלל והציונות הדתית בפרט. המעבר מהחיים למוות של גיומר ימי עזרא ומחמיה, של שיבת ציון, של מלחמת העצמאות, ההתלהבות של מלחמת ששת הימים, ימי דוד ושלמה, וקצת השבר של מלחמת לבנון צפונה, מלחמת יום כיפור בעצם צפונה. שזה פחות עובד ויש בעיות ומה עושים, ואם כשהוא אמר את המעלות עם המעמקים הוא הבטיח שאין נסיגה בגאולה וזה לא יבוא. אני חושב שהמציאות הקשה היא באמת מציאות מבלבלת לכולנו, מה נכון לעשות מעשית, מה נכון לעשות רעיונית. הוא כאילו ביטא את כל השלבים האלה, פעל רבות 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 בשביל לכונן הרבה מאושיות עמודי הטבר של של הציבור שלנו, ובאיזשהו צלב, באחד מהצמתים האלו, נורא נורא התעקש, כאילו שחייבים בכל מחיר שיהיה יהודי דתי, שיהיה רב שיצעק שהוא בעד ערכים, שהוא ראה אותם כערכים תורניים, אבל בלי להסתכל, או בלי לתת לעצמו את ההזדמנות, שזה היה הכוח שלו, להיות איש אשר רוח בו, איש שמסוגל לחשוב תמיד מחדש, איש אינטואיטיבי. כאילו הוא קיבל איזה מיקרופון שלא נתקע בו, ואני אומר לצערי את המחיר אנחנו משלמים, כי זה צורך של כולנו לשבת ולחשוב. ואם אני בא לסכם אתכם את מה שרציתי לומר הערב, זה אני חושב שמצד אחד אנחנו חייבים לאבא ביתה הרבה, לכם יש הכוח שהתת את ההזדמנות הזאת לשתף גם קהל שלא למד אצלו, כי דרך הדמות שלו אנחנו בעצם מסתכלים על עצמנו ומבינים מצד אחד הרבה דברים שעברנו ומי צריך להותיר חברה, מצד שני גם הרבה שאלות שקיימות היום, שאלות על עולם התורה שלנו, שאלות על התשבות, על המשימות הלאומיות עכשיו בלשון שלו, איזה בכי שומעים היום, מי בוכה היום, על מה הוא בוכה, אני יודע שהוא בוכה, למה אנחנו מקשיבים, אנחנו מקשיבים, אם יש לנו אטמי אוזניים, מי אנחנו? אלו שאלות גדולות מאוד. אני חושב שגם לא מעט מהדברים שהוא ביטא בשנות ה-80 הם באמת היום נחלת הכלל של הרבה מאוד חלקים בציבור הדתי לאומי. כפייה דתית כבר לא זה רעיון שאנחנו בעדו, החקיקה הדתית נקרא לסליחה, כן, ההסתחיים הסתפקו לכולנו, זאת האמת. אני עומד כאן עם פטירתו ומייחד שאנחנו נדע גם לזכור את הגרים הגדולים שיש לנו איתו. פה אני חוזר לבוגרי הרציון, כל אחד עם החותם העמוק שהוא הטביע בכולנו, וגם לציבור הכללי, לחזור ולהתבונן בעצמנו, וכשם שהוא היה בו, והיה בו, את היכולת הזאת להיות עם הוד מעבר ואיש אשר רוח בו, שגם אנחנו נתלבש ברוח גדולה, אנחנו נדע לשאול מה אתגרי הדור שלנו, שהם אתגרים אחרים לאתגרים שהוא היה צריך להתמודד איתם, שאנחנו כמור לא יכולים ללמוד הכל רק מהדורות הקודמים, וחייבים בכוחות עצמנו להקשיב לתקופה ולכל הפנימי הגדול שיש בנו, ולהאמין שיש לנו את היכולת לחולל שינוי שבעזרת השם שנעשה כאן. יהי זכרו ברוך.
תודה רבה.